כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד עם השר לשעבר גלעד ארדן. הפגישה בין השניים הייתה באווירה טובה. ארדן סירב בעבר לקבל את התיק לביטחון הפנים ודרש את תיק החוץ ונשאר מחוץ לממשלה. בסביבת נתניהו מבהירים כי אם ארדן יצטרף לממשלה, זה יהיה על בסיס התנאים שכבר הוצאו לו בעבר. חבר הכנסת הרב יעקב ליצמן נכנס לכהן בפועל כסגן שר הבריאות בטקס חגיגי בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, המכהן גם כשר הבריאות ובהשתתפות ראשי מערכת הבריאות בישראל. בשבוע שעס הרב אריה דרי כינס בצהריים את כל נציגי שעס להרמת כוסית ערב חג השבועות. בכנס שיבחו הנציגים את ההישגים שרשמה שעס בהסכם הקואליציוני. דרי אמר לנציגי שס כי מי שלא יפעל בשטח בצורה נמרצת למען הציבור יודח מהתנועה. בצהריים פיגוע דריסה בירושלים, שני לוחמי משמר הגבול שעסקו בפעולות אבטחה נפצעו באורח בינוני מדריסת המחבל במזרח העיר. לוחם נוסף שהיה במקום ירה במחבל והרג אותו. וגם על הפגנה מתוכננת מול הכינוס הרפורמי שהתקיים באצטדיון ארנה, הפגנה שמתוכננת על ידי פעילים מן השטח, ציבור מגוון. את כל הפרטים נביא בהמשך. כאן במהדורה המרכזית בקול חי, העורך והמפיק אשר גרייבר, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המהדורה המרכזית, אנחנו פותחים עם סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ברך.
קודם כל נכנסת לתפקיד, מאחלים לך הרבה בהצלחה. כבר מתחיל עם ביקורי הפתע בבתי חולים. אתה מכיר את התפקיד, אתה ממשיך כאילו היית שנתיים בהפסקה?
לא הייתי בהפסקה אפילו. גם בשנתיים שהייתי באופוזיציה עברתי כאילו לא באופוזיציה, הפניות המשיכו לזרום כרגיל.
אוקיי, אתה עוקב? יש לך טוויטר, הרב ליצמן?
טוויטר?
אתה לא יודע מה זה.
אני יודע מה זה, אבל אין לי.
יש איזה כלי שיאיר לפיד כל יום יומיים שוב שואל למה אתה רק סגן שר ולא שר, ופשוט לא יורד העניין הזה מסדר היום. אולי פעם אחת ולתמיד תסביר לנו אם יש משהו שאתה לא יכול לעשות כי אתה סגן שר?
להסביר בוועדת השרים או בממשלה.
זהו זה.
זהו.
טוב, קיבלת הרבה מחמאות בימים האחרונים. הפתיע אותך שנתניהו הגיע בפתע?
לא הפתיע לי, הוא אמר מיד שהוא רוצה להגיע. הוא שר הבריאות, הוא גם, אגב, זה יצא ששר הבריאות העביר את התפקיד לשר הבריאות לאותו בן אדם, הוא העביר לעצמו. אבל מה? כשר בריאות שהיה בקדנציה הנוכחית, זה לא אותו בריאות שבקדנציה הבאה, זה גם אחרת, הולך להיות אחרת גם. ולכן, על אף שזה אותו בן אדם, זה לא אותו משרד הבריאות.
אנחנו ממתינים עדיין לבגץ, שאמור לדון בסוגיה הזו של הסגן שר ושר, אבל הפעם, בשונה לפעם קודמת, נתניהו אומר שהמדינה תתמוך בעמדה למנות אותך לשר, לא כמו פעם שעברה שהמדינה תמכה בכך שתישאר סגן שר. מה קרה בתקופה הזו שחל שינוי?
אני לא יודע, אין לי מושג למה הם דורשים את זה. אני יודע דבר, בן אדם שיש לו מפעל, והוא תורטית סמנכ"ל המשרד, הוא מנהל את זה. הוא מנהל את זה טוב, מה, אז יגיד לו, לא, אני רוצה דווקא כמנכ"ל. הרי אם אני הוא טוב, והתוצאות טובות והמחירות טובות, אז כולם יגידו, מה זה משנה איזה תואר יש לך את זה? זה טוב, זה זורם, תמשיך. עכשיו, כסגן שר ברור לציבור היום שבאתי יותר טוב מהשרה הקודמת גם כן. התוצאות אומרות את הכל.
כן. אגב, למה היא לא הגיעה לטקס? היא טוענת שהיא לא הוזמנה?
היא לא הוזמנה, כי היא לא שרת הבריאות.
כי היא התפטרה בזמנו.
כן, מי שהגיע זה צחי הנגבי, שהוא נהל את המשרד, שהוא היה סגן שר הבריאות.
אגב, אנחנו מדברים על הסגן ושר, מתי פעם אחרונה שהתייעצת או שאלת את הרבה שלך בעניין הזה, אולי באמת אתה ככה נלחם על משהו ש... שאם תשאל, יגידו, נו, אם אתה משרת את הציבור ועכשיו וכולם, זאת הטענה שלהם, נו, נו, אז תהיה שר.
קודם כל, שאלה היא שיצטרך להגיע לזה. אני ברגע זה לא רוצה לשנות מסורת, אין סיבה. אם יארצו אותי, ואם בג"ץ יחייב אותי, אני צריך לבוא למועצת גדולי התורה, לשאול את דעת הרבנים מה לעשות. אבל אין סיבה כרגע, כי התוצאות טובות, זה מה שאני חוזר כל הזמן. התוצאות טובות וכולם היום מרוצים. אני לא רוצה, זה לא, זה פשוט לא נעים לי לדבר על עצמי, שהציבור החילונים, צמאים שאני אגיע למשרד כביכול, זה מה שאמרו לי, הייתי צריך לראות גם היום בטקס. אני לא מחפש לשנות דברים. אם ישנו, בג"ץ יחייב אותי, אני אבוא לשאול, נראה מה היחיד.
מה המשימה הראשונה שלך בתפקיד, הרב ליצמן?
קודם כל עשיתי את זה אתמול בלילה, ביקור פתע.
טוב, זאת לא משימה, זה שוטף.
לא, זה חלק הכנה למשימה, כי הביקור פתע היה ללמוד מה המצב של חדר מיון, שזה צריך תיקון גדול, צריך לרוקן אותם במהירות, שלא יהיה עומס בבתי חולים, וכל הצורות מתחילות במיון, שאנשים מחכים הרבה זמן, עצבים של כולם, וגם של רופאים סוף סוף מגיעים. אז זה, יש לי תוכנית לזה. גמרתי גם, הזכרתי היום שנושא של MRI, שאנשים מחכים הרבה זמן. היום MRI זה מי שצריך את זה, והוא באמת אחד שדוחים בתוך חודשיים, זה עוול. אין סיבה שיקח יותר משלושה ימים לקבל MRI.
אתה יכול להתחייב על זה?
אני כמעט, לדעתי כן, לא התחייבתי עדיין, אבל בהחלט כן.
כמה מיטות לבתי החולים הממשלתיים אתה יכול להתחייב שבשנה הקרובה יתווספו, בקדנציה הקרובה, שנתיים?
כולל לשמוע, אז עדיין לא הגענו בכלל של נושא של מיטות. יש כל מיני דברים שניתן לעשות, ואני אתן לך דוגמה. אם אני בא ופותח חדרי מיון קדמיים, ושמה שעשיתי בדרום, מה שיש בירוחם, בדימונה, בערד ועוד מקומות, כן? עכשיו, בכל מקומות האלו זה הוריד את העומס, מצפה רימון, יש עוד מקום, וזה מוריד את העומס, היום אגב ועוד תרם בשבע, זה מוריד את העומס של סירוקה. וסורוקה יעיד לך על זה. ולכן אנשים באים שם, זה יותר, הכל הולך יותר מהר. ואין בלגן, ואין צעקות, וזה צריך להיות בכל מקום. פתחתי בזמני 12 כאלו, אני הולך להכפיל את זה, ולפתוח עוד כאלו, וגם השתתפות...
אתה מדבר לרגע כמו שר האוצר. יש לך תקציב לכל זה? משה כחלון נדחה בסיפור?
לא, זה מה שאני אומר לך, כי למשל לפתוח אחת כזה... זה שליש על משרד הבריאות, שליש על המפעיל, ושליש לעירייה. זה לא הרבה כסף. פתחתי כאלו, הנה, עובדה שעובדים 12 כאלו. כרמיה, במקומות שאין בתי חולים, לפעמים גם בשבע, על אף שיש בית חולים, אני צריך לעשות את זה.
לא, כשמדברים על הוספת מיטות ודברים קצת יותר גדולים, אתה צריך את משרד האוצר איתך. אתה...
משרד האוצר ילך איתי עם המנים מקל על אנשים. למשל, אני אתן לך בירוחם. בירוחם היה 10,000 ביקורים של אנשים שביקרו, כן? עכשיו, מתוך 10,000, רק 1,800 הושפזו. הלכו למיון, זאת אומרת, המשיכו. אתה יודע מה זה, מה זה אומר?
כן, כן.
10,000 האלה היו פונים למיון.
לא פשוט הסיפור הזה. הבטחת בעבר על הקמת בית חולים באשדוד, אתה חוזר לעבוד בעניין?
אשדוד, לדעתי, תוך שנתיים פותח שרב.
תוך שנתיים חנוכת הבית?
פותח, מתחיל לפעול, כן.
וואה, איפה זה עומד? איפה...
הבניין הולך וקם וכבר עובדים עשו את פועל ביחד עם המותה שבזמן לא התחילה את הבניין, ומתקדמים.
תגיד, הרב ליצמן, איזה המלצה יש לך או הצעה טובה לחברים בשעס, שלפחות חלק מהם, אמנם חלק מאוד קטן, לא מרוצים מהתפקידים שנתנו להם? אני נזכרתי בך, אתה גם לא היית מרוצה שקיבלת את משרד הבריאות, ופתאום היום אתה מדבר כמי שעושה את התפקיד שאתה הכי רוצה לעשות אותו כמה שיותר שנים. מה הסוד? איך פתאום התפקיד מוצא חן בעיניך?
שיזכרו איך נראו לפני שנה. שכל אחד יבדוק את עצמו.
גם מעין באת.
כן, תסתכל מה שהיה. תראה איזה ניסים עברנו שיפרנו את הממשלה. תראה איזה ניסים היה שהקמנו את הממשלה החדשה. עם כל זה, עם כל הדברים האלו, בן אדם יתבונן ויבין, אז בסדר, גם אני באמת לא הייתי מרוצה, בניגוד מה שאתם חושבים, אגב, כי הסיבה לא היה דווקא על, 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 על ועדת סופים בזמנו, זה לא היה בעיה, זה היה ויכוח, אבל לא היה בעיה. הבעיה היה שידעתי שאנחנו בעיקרון נגד להיות סגני שרים. אני דיברתי באגודה בגור. בסוף התברר לי שטעיתי. זה היה בנושא. ולכן אחרי שהכנסתי לתפקיד, הכרחתי בכל כוחי. אני מציע שכל אחד יכול לנצל את התפקיד שהוא קיבל לעזור לאנשים. הוא יהיה מרוצה.
טוב, רשמנו דם מאין באת, ולאן אתה הולך? לאן הולכים? לחוק הנורווגי?
אני אף פעם לא הייתי בנורווגיה.
טוב, אומרים חלומות באספמיה, אבל יש חלומות בנורווגיה.
כן, אני לא יודע מה זה נורווגיה, אני יודע דבר אחד, מה שאמרתי, אני יכול לציין עוד פעם, אני לא מתפטר.
סגן שר הבריאות, הרב יעקב ליצמן, תודה רבה לך.
תודה.
ובהצלחה הרבה סייעתא דשמיא.
תודה.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו ממשיכים ורוצים לעסוק במה שמתרחש בשעס. היום כינוס נציגים מכל רחבי הארץ בירושלים, מה שהוגדר כטקס הרמת כוסית לקראת חג השבועות, כמובן עם יושב ראש התנועה, חברי הכנסת, השרים, נציגי השעס ברשויות המקומיות, רשת החינוך, פעילים, הרבה מאוד אנשים שהגיעו לבית הערכה בית וגן בירושלים. ולאט לאט מטקס הרמת כוסית לחג השבועות, זה בעצם הפך לסוג של חגיגת ניצחון פנימית על הכניסה של ש"ס לממשלה וההישגים הקואליציוניים, לפחות על פי ההסכם הקואליציוני. כך גם היו רוח הדברים. וגם יושב ראש התנועה, הרב אריה דרי, בנאום שלו, מתייחס כמובן לכך שש"ס צריכה לחזור מהר לפעול בשטח, ואפילו אומר שנציג שיש שענן ולא יעשה את כל מה שהוא יכול כדי לפעול למען הציבור, לא יישאר בתנועה. אנחנו עם חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, שלום וערב טוב לך.
שלום לך וערב טוב לך ולמאזינים.
יושב ראש ועדת חינוך, עוד מעט.
בעזרת השם בשבוע הבא, אם הכל יהיה כרגיל.
תפקיד מאתגר.
אכן כן.
קודם כל, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אם תוכל קצת ככה להגביע את קולך. מה שלומך בימים אלו, יעקב?
בסדר, ברוך השם, מתארגנים לקראת התפקיד שהזכרת, יו"ר ועדת החינוך, וממשיכים בשגרה לעסוק בשאר הדברים. רק היום, ברוך השם, ציינו בידי שני בחורי ישיבות שלא מצאו את הפתרון בסבך הבירוקרטי מול לשכות הגיוס. וממשיכים בענייני בריאות, וממשיכים בענייני חקיקה. כפי שאמר יושב ראש התנועה, שליחים אמיתיים של התנועה.
בוא תנסה להרגיע את כל מי שקצת דאג לשלומך ולכבודך בחודש האחרון, והרבה מאוד שמועות שאתה בוודאי שמעת גם אותם. אז במקום שאני אספר מה שמענו ומה היה, בוא תרגיע, תגיד לנו שהכל בסדר ואתה מרוצה.
קודם כל, לכל אוהביי ואלה שבאמת דואגים לשלומי, חוץ מהתקרבות והצרידות שנשמעת בדרוני, הכל תקין והכל בסדר, וכל מי שאוהב אותי ודואג לי יכול להיות רגוע, כי אני באמת באמת קיבלתי תפקיד ששאפתי לו, רציתי אותו, וזהו, מעבר לזה, כל השאר זה דיבור שפת.
לא היו לך ימים שאמרת, אוקיי, קיבלנו את משרד הדתות, אני הייתי בתפקיד הזה, עשיתי את זה לא רע, יכול להיות שאני אחזור או לא, שבת רגל על רגל והמתנת?
אמרתי, איך אומרים למפורסמות לא צריך ראייה. אמרתי במפורש, אני חושב שבדתות מציתי, עשינו את הקדנציה הפוריה של 4 שנים, עשינו, מי שזוכר, עברנו את המועצות הדתיות, הכנסנו סיור הארגון במשרד שהיה מרוסק כמעט, שזהו, בסך כל כך גדול, מי ש... לציבור המאזינים שלא יודע, אני הייתי יור מועצה דתית קרוב 11 שנים, שר 4 שנים, אני חושב שירות הדת כבר מכיר אותם, מציתי אותם, ועציתי לעשות דברים נוספים, וברוך השם זיכה אותי, הקדוש ברוך הוא להתעסק כרגע בחינוך, זה דבר באמת נושא שכמעט ולא התעסקתי בו.
אתה צרוד מאוד, מה קרה?
קרענו קצת מאותו לילה דיונים שהיה בכנסת. מאז אני סוחב את זה, זה עבר.
יש עוד הרבה לילות כאלה בדרך.
יהיו, ואנחנו רגילים להם.
אגב, 61 קואליציה כזו, אתם לא יכולים לצאת לחול, לא יכולים להשתחרר.
אכן כן, אבל לא, זה לא שקודם יצאנו פעם אחר פעם. אנחנו ידועים כתיאה שנסחי פחות. אין ספק שהפעם זה בעייתי יותר. זה לא רק נסיעות לחול.
זה מה שאני אומר, אתה צריך להישאר
סגור. גם מקרה כזה שאתה מצונן ומקורר ורוצה לשכב במיטה כדי להתפטר מזה יום אחד. אתה לא יכול לעשות זאת כי הכל, כל כל הוא חשוב והכל הוא כל יעקב.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. מבחינתך כמובן תענה שכן, אם אני אשאל אותך אם ההישגים הקואליציונים של ש"ס הם באמת הישגים רציניים, ברור שכן. השאלה היא בחלוקת התפקידים בתוך הסיעה. זה הדבר האופטימלי שהיה צריך לקרות?
לדעתי, תראה. בדרך כלל חלוקת תפקידים גוררת איזה מתיחות או איזה נעימות, ואני רוצה לומר לך, באמת, כמעט, אני לא מכיר סיעה שחוותה חוויה כזו והתקיים בנו, איך אמר לי מישהו, ורעך ושמח בליבו. באמת, ראינו ופגשנו את כל מי שקיבל תפקיד, אנחנו... די מבוגרים, די בוגרים, ובאמת אחד מפרגן לשני, אחד מאחל לשני את ההצלחה, וכולנו ביחד נשלב ידיים כדי להצביע.
הכל בסדר, אתה אומר. נכנס לתפקיד הרב דוד אזולאי, הולך להיות השר לשירותי דת. מה מבחינת ש"ס הדבר הראשון שצריך להסתער עליו בסוגיית הדתות?
קודם כל, אנחנו כולנו מאחלים לחבר הכנסת השר דוד אזולאי הצלחה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהוא יצליח ונסייע בידו אם הוא צריך את העזרה שלנו. הנקודה היא כזו, אין הסתערות ואין זה, מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס למשרד, והוא כבר נכנס, מסתמה כבר מכיר את המבנה של המשרד, את המבנה ההיררכי, הארגוני, את הנושאים שהוא אחראי עליהם, ולא יספק שהוא יעבור דבר דבר מאיזה הנגשת שירותי הדעת. אני יודע שכולם חושבים שהמשרד הזה זה הג'בי, זה העיקר, זה המועצות הדתיות וזה הרבנים, ואכן זה חשוב, זה כלי. זה כלי בסוף, בסוף, בסוף. זה אמצעי ולא המטרה, כי אני זוכר את האמירה של מרן תמיד, שהיה כל פעם שהייתי בא אליו והיה שואל, נו, מה אתה יכול לספר לי על המקוואות? מה אתה יכול לספר לי? בתי כנסת, כשרות, רובים, שירותי הגבורה, כמעט לא, אין נושא שקשור ברישום הנישואין, שקשור בזהות היהודית, וזה לא נוגע לזה, ובאמת צריך כלים נעים כדי שבעזרת השם העבודה תעשה בצורה הטובה ביותר, ותעשה בצורה של קדש של שמיים, ובאמת נעיב את שם השם על הציבור.
יש שינוי שאתה כבר מרגיש מאז הבחירות, והעובדה שכך רק אריה דרי נמצא בהנהגה, אלי ישי לא נמצא, אתה מרגיש איזשהו שינוי בעשייה?
אין ספק שיש פה, קודם כל, בהרגשה. קודם כל, שאין מתחים, אין מחלוקות, כולם מגובשים, כולם הולכים אחרי ההנהגה. זה דבר שהוא מבורך, דבר כשלעצמו הוא מבורך, דבר כשלעצמו הוא תורם. אין ספק שאריה דרי חזר למפלגה, חזר עם רצון, אם אחרי 4 שנים שהוא לא היה בהנהגה, רוצה להצליח. היו לו שנתיים לא קלות בשנתיים של ההנהגה המשותפת, ואחר כך השנתיים שהיו באמת רבויות מחלוקות. אני חושב שעברנו את זה, רואים את העשייה, רואים את הגיבוש, ועל זה צריך רק לברך. ואני מקווה שבאמת לא יקנה שום מעשה שטן, ולא נמשיך ככה מאוחדים גובשים, כדי שנביא את התוצאה הטובה ביותר.
כולם בסוף, אתה יודע, דיברנו קודם על השמועות, זה לא מגיע ממקום שאנשים דואגים ליעקב מרגי, או לאדם כזה או אחר, אתה יודע מאיפה זה מגיע?
לא הראתי לסוכה אחת, תמחה לי.
יש אנשים שרוצים לחפש מה לא טוב, למה לא להתחיל ברגל ימין? אתה מכיר את האנשים האלה?
מכיר.
הם עדיין בשעס אגב.
תראה, יש אנשים שמה לעשות, לא כולם חונכו לחפש והורגלו לחפש מה לא טוב, מה זה. אנחנו ברוך השם ניחנו בעין טובה, וכל דבר קטן שהוא טוב נותן לו את התחושה שאכן זה טוב, ואני אומר לך, הכל טוב. אם זה מבחינת גם זה שאין מחלוקת יותר, אם מבחינה הזו שברוך השם חזרנו לקואליציה, היינו במדבר אופוזיציוני שנתיים קשות מאוד, כל העובדה הזו שמניתי, שני העובדות שמניתי, נותנים לך תחושה קודם כל שזה שונה וכבר טוב. מעבר לזה שבאמת באמת בהסכם הקואליציוני יש לך ארסנל של כלים חיוביים, כלי עבודה טובים לעשות למען הציבור כמה שאפשר.
אוקיי, עכשיו לפחות בסיטואציה הנוכחית אתם רק עם 7 מנדטים בממשלה. יש הבדל אם היו לכם 10-9 אחרי החודש שעברנו?
אין ספק, ככל שיש לך יותר אצבעות, הכוח שלך הוא גדול. ראינו הפרש של מנדט אחד מה נותן לך בדרישות. ואם היינו 10, אז היינו היום עם קואליציה של 63 ו-64, וזה לא היה כל כך קשה כפי שזה היום. תמיד כל אצבע הוא חשוב, וכל קול הוא חשוב.
לא, כי כשמדברים על קולות שהלכו לאיבוד, ועל כמה מנדטים שהלכו לאיבוד, אז הנה, התוצאה בסוף אומרת, לא קרה כלום. אתם עם 7 מנדטים, נכון, ירדתם בכמות גדולה של מנדטים. אבל אתם בממשלה, וקיבלתם תיקים ותפקידים, אז נו, זה לא נורא.
אני חושב שזה לא, זה אכן כן נורא, ומחלוקת ואיבוד קולות זה דבר נורא, וכפי שאמרתי, אם היינו 10 מנדטים היום, אין ספק שהיינו נספרים יותר טוב ממה שאנחנו, נכון שטוב היום, נכון שהכל יחסי, תמיד יש יותר טוב, ויכולנו להיות עם יותר חברי כנסת, תאר לך עוד ככה 3 חברי כנסת צעירים, חדשים שהיו נכנסים, ומוסיפים עוד כוח רענן, עוד משב רוח רענן, עוד ידיים עובדות בכנסת. בואו לא נשכח, אנחנו 7 ח"כים, 4 מתוכם הם בעלי תפקידים ברשות המבצעת, שזה הממשלה. אנחנו נשארנו 3 חברי כנסת בכנסת להרים את כל המצבות, שזה השתתפות ב9 ועדות, דיונים של 9 ועדות, 9 ועדות בד ובד. אנחנו 3 ח"כים צריכים להרים את כל המשימות שהכנסת מציבה לנו, ואין ספק שזה עומס, ואם היינו 10 זה מתחלק על עוד 3 ח"כים, ואני חושב שזה, אף אחד לא יגיד לך, שמה, 7 זה מספר חביב, נכון, אצל הקדוש ברוך הוא, מספיק, לא צריך יותר. אני לא מכיר מפלגה שתגיד, אני רוצה רק 7 מנדטים, לא יותר.
אוקיי, מעניין. אתה, זה לגיטימי בעיניך שעכשיו מורחקים כל מיני בעלי תפקידים בשעס, שבבחירות האחרונות לא אישרו קו עם המפלגה?
תראה, זה כואב, זה לא קל כי מדובר בדיני נפשות ופנסה, אבל זה לגיטימי. אתה לא יכול להחזיק, חוטא יוצא נזכר, אתה לא יכול להחזיק בידי מי שפעל כנגד המפלגה, כנגד התנועה, אתה לא יכול לסמוך עליו גם, אתה לא יכול מחר, אתה יושב עכשיו, אם הוא לא חפץ בעיקר של התנועה, אתה יכול לתת לו תפקיד ביצועי? אני חושב שזה לגיטימי, זה כואב, זה לא נעים, אין מה לעשות. תראה, יש מקומות, יכול להביא לך, שיש, בלי כמובן לפרט, שבנסיבות מסוימות כאלה ואחרות, כדי שראש המפלגה בחר לנהוג במידת הרחמים. אבל לא כל דבר, אתה לא יכול בכל דבר, אתה צריך לגלות אחריות.
אחד מהם היה מהעוזרים שלך הקרובים ביותר הרבה שנים.
אחד מהם היה עוזר שלי, נכון, במשך כ-14 שנים, הוא לא פעל, הוא טוען ואני סומך עליו, הוא לא פעל כזה כנגד המפלגה, אלא מאחר והוא יש לו קרבה משפחתית לראש המפלגה הקודם אלי ישי שיצא כנגד המפלגה, נוצרו מצבים של כל חוסר אמון ואי נעימות, אני חושב שזה נחלת העבר וכולם הבינו, כולם קיבלו את זה בהבנה, וזה מאחרנו.
מה עושים בוועדת החינוך בכנסת?
ועדת החינוך והספורט, והתרבות והספורט עוסקת בכל מה שקשור מגן הילדים ועד השכלה גבוהה, בתי ספר, ישיבות, נושא הספורט, האומנות, התרבות, הספרות. זה שולחן, אני אומר לך, זה שולחן ניתוחים שמשרד החינוך מגיע אליו. זו הוועדה שמפקחת על פעולתו של משרד החינוך. זו הוועדה שגם מספקת כלי עבודה למשרד החינוך, זה בעניין חקיקה ותקנות, תקנות. כל נושא, כל נושא שחברי הכנסת יבקשו לעלות לדיון בנושא חינוך, זו הכתובת שלה, ואנחנו נעשה את זה בצורה טובה ויותר, גם נפתח, גם נסייע, וגם נשמע את הציבור. ועדת החינוך של הכנסת, היא גם משמשת אוזן קשבת ורחשה לב לטענות של הציבור, וכך יהיה.
אוקיי, חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, אנחנו שמחים שאתה מרגיש טוב ומאחלים לך בריאות לגרון ולצעידות, אבל...
כל אלה שחוששים למצב רוחי, מצב רוחי איתן וחזק...
אתה יודע, אמרו שאתה ככה נעלמת, מרגיש לא טוב, מאוחזב, לא קיבלת את מה שאתה רוצה.
יום אחד לא נפקד לשבי, ואני מודה גם למועצת החכמים, גם ליושב ראש התנועה, על האמון שנותנים בי ועל התפקיד הרם, יו"ר ועדת חינוך, זה תפקיד שחלמתי. חלמתי במשך שנים רבות להיות יו"ר ועדה, כל שכן יו"ר ועדת החינוך, וכי חינוך קל בעיניך. אנחנו זו משימה חשובה.
אז הגשימו לך את החלום.
ממש כך. ממש
יפה כך. מאוד. תודה רבה לך, חבר הכנסת יעקב מרגי, ובהצלחה בתפקיד החדש.
תודה, תודה,
תודה. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם הרב יצחק גולדנופ. שלום לך, הרב גולדנופ.
ערב טוב.
ערב טוב לך. לפני שנדבר ונשאל קצת שאלות, בוא נשמע איזה קטע קצר ביחד, ונזכר קצת בהיסטוריה לא רחוקה.
של מעונות יום נכנס גם מה עולה עלות רישיון. אם דורשים מאיתנו להיות עם אחר, שני עמים בשתי מדינות, אז תדרשו, תנו לנו לפחות את התקציב שנוכל איתו לעשות את המערכות האלה. יחד עם זה, יש דברים שרשויות מקומיות אחרות נותנות יותר, יש מקומות שדרישות אחרים נותנים פחות, יש נושא של אגרות חוץ בחינוך מיוחד, יש חשמל, מים, טלפון וכל הדברים האלה. הגיע הזמן, רבותיי, קשל רוח הסבל, אומר הפזמון. אנחנו לא יכולים לשאת יותר את ההוצאות הרבות שיש לנו היום בנסיעת עול. יש חוק נהרי, זה בבתי ספר. אבל הטאטים, אין להם שום חוק, או למים, או לחשמל, או לטלפון, או לבינוי, או לשיפוצים, או לבטיחות, או לכל הדברים האלה. הגיע הזמן שתעשו איחוד. תבדקו איזה עירייה נותנת הכי הרבה, וכל העיריות ילכו אחרי העירייה הזאת.
זה קטע קצר מתוך נאום שלך, הרב גולדנופ, אתה זוכר את הדברים האלה?
זה כנראה היה בתקופת הכאב, כשהיינו מושפלים. אני חושב שאנחנו היום נמצאים בעידן אחר. אנחנו כבר היום לא נמצאים במצב השפל, אנחנו לא במצב של נחות דרגה, עלינו דרגה. אני חושב שהתפילות של עם ישראל במשך השנתיים האלו, הדמעות שנשפחו מעבר לכוס המלאה, הגיעו עד כיסא הכבוד, ואנחנו נמצאים היום במצב יותר טוב. המוסדות, יש כבר מי שמסתכל עלינו, יש מי שדואג לנו, ואני רוצה להגיד לך, אני התפלאתי אתמול, למחרת, שנכנס אריה דרי, הוא סידר את נושא המעונות יום, כי בנאום הזה שנסעתי, שזה היה נאום כינר, שהיה שם ארי דריה לפני מערכת הבחירות, והרב ליצמן והרב גפני, עליתי גם את נושא המעונות יום, שכשרצו לגזור את גזירת גיוס בני הישיבות, ניסו בכל המקומות לראות איך מצירים את צעדינו.
אז אתה עמדת שם, הרב גולדנופ, ליד כל מנהלי תלמודי התורה וליד נציגי ראשי המפלגות החרדיות, ומנית שורה ארוכה של גזרות שנחתו על הציבור החרדי בשנתיים הקודמות, בקדנציה הקודמת. ואני שואל אותך היום, אחרי שראית את ההסכם הקואליציוני של יהדות התורה ושל ש"ס, האם אתה, כמי שעומד בראש איגוד הטאטים, האם אתה רגוע?
יש כל מדומני שגם אתה השתתפת אז.
כן, כן.
היית שם. ואני רוצה לומר לך שההסכם הקואליציוני הפעם אין בו הרבה רווח, אבל לפחות אנחנו מוציאים את העיזים שהכניסו לנו. וכמה דברים שחברי הכנסת באמת ראו, שדחקו אותנו לקיר, כי היו נושא של תשלומים שהם מזכורות לגני ילדים, לגננות. וכל השנים הסבירו לנו שאנחנו חינוך מוכר צריכים לקבל פחות. חינוך עצמאי, חינוך מוכר, אתם לא ממלכתיים, אתם צריכים לקבל פחות. אבל ההבדל היה שבשנתיים האחרונות לא רק שקיבלנו פחות, אלא כשנותנים לאדם פחות, נותנים לו את זה בצורה יפה. אומרים לו, אתה מסכן, ונותן לך פחות. גם לתת לנו פחות, וגם לתת לנו מכות, וגם להצליף לנו ביקורות, וגם לפרק לנו מוסדות, אתה יודע כמה מוסדות נמצאים היום בפירוק בגלל זה. זה כבר גדש.
האם אתה היית מעורב בניסוח חלק מהסעיפים בהסכמים הקואליציוניים?
יש לי חלק גדול בכמה נושאים שהם 70 שנה של מדינת ישראל, 65 שנה של מדינת ישראל, הם לא היו בהסכם, והפעם הם נמצאים. זה נושא של מוסדות חינוך, זה נושא של מזכורות הגננות.
אז אתה אומר, מעונות יום כבר מאחורינו?
מעונות יום כבר תודה מאחורינו. לא האמנתי שזה אחרי יום יומיים, כי ישבתי במשרד הכלכלה לפני 3 חודשים ברישום, ורצו להוציא את מודעת הרישום, ואמרו לי שלא על 10%, לא 10 שעות עבודה אברך צריך, 20 שעות עבודה. לא יכלתי להישאר בחדר, יצאתי ובכיתי. רמתי טלפון מוישה גפני, רמתי טלפון לרב יעקב ליצמן, ואמרתי, תראה מה הולך להיות, לא נעמוד בזה. הלו, בנט הכריז שהוא בונה 400 מונות, למי הוא יבנה? הלו, לא נותנים לנו להיות שם.
אז מה שנותר לנו עכשיו זה להמתין בסבלנות בחודשים הקרובים, ולראות האם באמת ההסכמים הללו יוצאים לפועל.
הדברים יצאו לפועל. הפעם חברי הכנסת לקחו את זה בכל הכוח.
אז בוא נסכם, הרב גולדקנופ, כל פעם שיש איזושהי פעימה, עכשיו היה את המעונות יום, אבל עכשיו יהיה בהמשך תלמודי תורה וישיבות וכל אלה, כל פעם שיהיה פעימה כזו אנחנו מדברים ומסמנים וי.
מסמנים וי ואומרים תודה רבה למי שעשה את זה, ולאלה שעשו יחד איתו. אני אומר, הרב אריה דרעי עשה פה דבר, אז מתחיל את כל הרישום למעונות יום.
אז הפעם נתנו לו את הציון לשבח.
פעם התרבי, והרב משה גפני היה מורה בזה. והרב ליצמן, שלא עזבתי אותו שבת בשבת כשאני פוגש אותו. ואמרת לו, אתה לא מבין מה פירוש שאמא רואה שחברתה מקבלת הנחה, והיא לא מקבלת הנחה.
אוקיי.
ולמה? ולמה?
כן, הדברים ברורים והכאב עצום, ובואו נמתין עכשיו לשינויים הטובים שיהיו לנו כאן. הרב יצחק גולדקנופ, שיהיה חג שמח, שנזכה לקבל את התורה באהבה.
התורה, ועכשיו אנחנו נתמוך בתורה ונתמוך באלה שיושבים ולומדים יומם ולילה, כי שבועות מסמל לנו הרבה גם את הלילה.
אכן, אמן אמן, תודה רבה לך הרב גולדקנופ, ערב טוב, אנחנו רוצים לפרסומות.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו פונים אל כתבנו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום וערב טוב לך, קובי.
שלום אבי, גם לך.
ההפרדה באוטובוסים, עוד נושא שעסקו בו היום, אבל עוד מעט נדבר על זה. קודם כל, בשורה אחת, הפיגוע היום, נס גדול בירושלים.
כן, נס גדול, פיגוע כושל, כך מגדירים זאת במערכת הביטחון. למעשה זה מצטרף כבר לפיגוע שלישי, דריסה שלישי בשבועיים האחרונים, וזה מתחיל להיות מתווה שעליו יצטרכו להתמודד, ובו יצטרכו להתמודד גם אנשי שירות הביטחון הכללי וגם המשטרה וכמובן הצבא. זה קורה הבוקר הזה כאשר מחבל בן משפחתו של מחבל נוסף שרצח את בני הישיבה בישיבת מרכז הרב, מגיח מכיוון שכונת אבו-תור, מבחין שם בשתי שוטרות משמר הגבול שעומדות כדי לנווט את התנועה להר הזיתים, מקום קודשנו, ממש ביומם הראשוני, בימים הראשונים של חודש סיוון, עולה על המדרכה, פוגע בהם, דורס אותם, פוגע בהם באורך אחת באורך בינוני, השנייה באורך קל, אבל הנס הגדול באמת שמישהו נוסף, שוטר נוסף שמוצב שם, מבחין באירוע הזה, יורה בצורה מהירה במחבל הזה, הוא מצליח לחסל אותו.
כך מסתיים הפיגוע הזה בנס יחסית. עכשיו להפרדה שעליה אנחנו מדברים, אוטובוסים שנעים בשטחים שבהם יש גם נוסעים פלסטינים וגם נוסעים יהודים. היו תלונות רבות של נוסעים יהודים שקשה להם לנסוע באוטובוס, הם מאוימים, מרגישים לא בנוח, כי הפלסטינים ממלאים את האוטובוסים הללו כשהם יוצאים לעבודה. הממשלה החליטה לעשות הפרדה, אבל ברגע האחרון שר הביטחון מעכב את העניין הזה. מה התגובות היום להחלטה הזו?
אז יש שני צדדים לכל מטבע. המטבע הראשון זה באמת ששר הביטחון, הוא חושב שזה נכון לקיים את, לעשות פיילוט כדי לעשות את ההפרדה הזאת בין הערבים לבין היהודים. הם מכמה וכמה טעמים, גם בהם שפירטות בהם אותם בצורה נכונה ומדויקת. ואז כאשר מתפרסמת הידיעה הזאת, קמים כל קברניטי העולם, וכמובן אנשי השמאל ואנשי, חלק מאנשי הימין גם בישראל, מה פתאום, איזה מין דבר תעשו דבר כזה הפרדה, גדעון סער מאוד בעד הדבר הזה, מה פתאום תעשו הפרדה, ואז בבוקרו של היום, לפני שאנחנו שומעים על כל דבר אחר, בעוד סגן שר הביטחון עולה על דוכן הכנסת, מדבר על ההסבר למה צריכה להיות ההפרדה, באותה שנייה משוחחים יעלון ונתניהו, מחליטים להתקפל, אין יותר הפרדה, הנושא הזה יידון מחדש.
זה עוד לא התחיל, וכבר זה ירד מסדר.
למדך, איך מתנהלים איך מתנהל הקבינט ואיך מתנהלות המחשבות הדיוניות.
טוב, נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
אנחנו עכשיו פונים אל חבר הכנסת אורן חזן, איש הליכוד, שלום וערב טוב. אורן חזן, איתנו?
פשוט, אני עולה לשידור ברדיו.
הנה, אתה עולה לשידור, אבל דבר איתנו, אתה בשידור, אורן.
אהלן, שלום.
שלום וערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך, מה שלום המאזינים, מה שלומך ידידי?
המאזינים כנראה מרגישים טוב, ובעקבות כך גם אני, ברוך השם. תגיד, זה לא גזענות?
חלילה וחס, אין פה לא עניין של גזענות, בטח ובטח לא עניין של אפרטהייד. מדובר בנושא ענייני ופשוט, אבל קשה מנסוע לציבור המתיישבים, של תחושת ביטחון. תחושת ביטחון לרוב היא לא פחות חשובה מהביטחון עצמו. לדוגמה, זו הפעם הראשונה שאני עושה את ההגבלה הזאת, לדוגמה, קח את איום הקסאמים והרקטות. אין ספק שמאות קסאמים שנורים לכאן, לא נהרגו מהם עשרות ומאות אזרחים, והם לא מהווים סכנה קיומית על מדינת ישראל. יחד עם זאת, עשרות אלפי אזרחים לא ישנים בלילה, ילדים מרטיבים במיטתם, הסבל והנזק ותחושת הביטחון.
אתה רואה קו ישיר, אתה בעצם משווה בין ירי הרקטות מעזה והתגובות והפאניקה שהם יוצרים לנסיעה באוטובוס?
אני לא, זה לא מדובר רק בנסיעה פשוטה. אני רוצה להזכיר לך ולכל המאזינים שמקשיבים. במדינת ישראל במציאות היומיומית, חדשות לבקרים, אנחנו נתקלים בפיגועי טרור. רק היום היה פיגוע דקירה נוסף שבמקרה, דריסה נוסף, סליחה, שבמקרה ראינו שוב פלסטיני מחבל בן אבלה שלוקח את ההגה לידיים ומנסה לפגוע ביהודים.
טוב, אני רוצה לצרף לשיחה חבר כנסת,
חומר נפץ.
אני רוצה לצרף לשיחה את חבר כנסת עיסאווי פריג', שלום לך.
שלום, שלום, אני לא מצליח, מי נמצא איתי על
הקו? אורן חזן, שניכם חדשים, עוד לא הכרתם, אבל...
אנחנו הכרנו מצוין, ועיסאווי הוא חבר שלי, והוא גם חבר שלי לנבחרת הכדורגל, ושיתוף הפעולה בינינו במגרש הוא מצוין, ואני מאמין שהוא גם יהיה מצוין, בהליך השבת הביטחון למתיישבי יהודה ושומרון.
אני רוצה ביטחון לכל אזרחי מדינת ישראל, אורן.
אמת.
אבל אתה יודע מה, אורן, אני ממש מרחם עליכם. המגיפה הזו, שמי שנדבק במחלת השנאה והגזענות, רק השמיים הם הגבול. ובאמת, אני מרחם עליכם.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתמול שיחקנו כדורגל. וכל פעם שנפלת על המגרש, לא ניגשתי לך, ללחוץ לך יד, לעזור לך לקום, אתה רואה בעיניי שנאה כלפיך? תגיד לי את האמת. אתה פוגש אותי יום-יום. אתה באמת רואה שאני שונא אותך?
אורן, שאני שומע וקורא ומקשיב לאמירות שלך לגבי ההפרדות האלו, אני אומר...
לא, אני לא קראתי להפרדה, ידידי.
בוא, אתה היית גם לפני, אורן.
רגע, בוא נתייחס לגוף העניין, עזוב רגע את המשחק המשותף שלכם רגע בצד.
בוא נתייחס לסוגיה.
אני שואל אותך, עיסאווי, שאלה, בוא תענה תשובה על השאלה הבאה. יש תושבים יהודים שגרים ביהודה ושומרון, ויש כמובן פלסטינים שגרים בסמוך אליהם, שניהם צריכים לנסוע ביחד, ולשניהם זה לא נוח. מה לעשות? יש מתיחות. תשאל אותם. תשאל אותם. אוקיי, אז מה קורה?
אני לא אתן לכל אזרח את הנוחות שהוא רוצה ברמת יחיד. מי שלא יעלה. אבל אני, כאדם, יבוא עם הצעה כזו, איזה תפקיד שעשיתי בחשיבה.
אתה יודע, אדון פריג', בגלל זה החברה בישראל והציבור של ערביי ישראל סובלים כל כך, כי אתה מצהיר שאתה לא תעזור לאזרח בישראל לקבל נוחות. ככה אתה פוגע בחברה שלך, אתה יודע מה? אתה צריך לפתוח את העיניים ולהבין איפה אתה טועה.
בוא נמקד את החברים. ההצעה שמונחת והחשיבה המעוותת שמונחת לפנינו היא חשיבה גזענית, פסולה, מסוכנת לנו. נקודה.
איזה גזענות יש בלבקש מבן אדם לעבור בידוק ביטחוני כשהוא נכנס לגבולות מדינת ישראל? כשאני עובר בנתב"ג, אפילו כחבר כנסת, כדיפלומט, אני לא עובר בידוק ביטחוני? מה ההבדל?
יש הבדל בין בידוק ביטחוני לבין הפרדה בנסיעה באוטו.
אז יפה, ולכן אני בא ואומר...
רגע, יש לי שאלה, רגע, רק שנייה, שאלה אחת, שאלה עיסאווי יתענה. בוא תענה, אם האוטובוסים הללו היו נוסעים מדמשק עד חיפה, ואוספים בדרך אזרחים סורים שמקבלים היתר עבודה בישראל, ובדרך שם במטולה או ברמת הגולן עולים גם אנשים יהודים, היית מסכים עם זה שצריך לעשות הפרדה או שאתה לא רואה עדיין הבדל?
אתה מערב חלב עם בשר.
למה?
לא, הוא שם לך את המציאות בפנים.
לא, אני רק שואל, אני לא שם מציאות.
תנו לי לענות.
בבקשה.
הפלסטינים האלו שנכנסים למדינה ברישיון לאחר בידוק ביטחוני ומסתובבים בערים בינינו ובתוכנו ובצלנו, הם עברו את כל התהליך. הטיעון הביטחוני...
אבל יש לך טעות, ידידי, וסליחה שאני קוטע אותך. התסריך שלהם קובע לחלטם שבשעה 4 או בשעה 5 הם צריכים לחזור חזרה לשטחי הרשות. ואת הדבר הזה אף אחד לא אוכף. ובפועל יש מציאות שבה פועל פלסטיני מגיע כאורח, כי אני בעד דו-קיום ומאמין שכלכלה נכונה יוצרת חברות טובה, נכנס לעבוד בישראל ביום ראשון, אמור לחזור בסוף היום הביתה, והוא לא חוזר, ואם הוא לא חוזר אף אחד לא עוקף. ובאותה נשימה, אותם עשרות אלפי שוהים בלתי חוקיים שנמצאים בישראל ללא רישיון,
אבל זה לא קשור להפרדה, אורן.
זה קשור, לא, אתה טועה, אתם מתאים את הציבור, אתם חוטאים לעיקר. השוהים הבלתי חוקיים, השוהים, ידידי בבקשה במילה אחת, השוהים הבלתי חוקיים מנצלים את הדלת המסתובבת ועולים בכמה שקלים לאוטובוסים, מסכנים את הנוסעים ואת המתיישבים.
אתה אומר בעצם זה שהם שוהים בלתי חוקיים עם עוברי עבירה. אוקיי, טוב. אורן, הדבריך הובנו, בוא ניתן לעיסאווי גם משפט אחרון, בבקשה.
חברים, אני לא מצליח לדבר.
נכון, אני מסכים איתך, בבקשה. המיקרופון שלך.
אורן, תפרידו חברים בין שני דברים. בין החשיבה של ההפרדה עם ההשלכות החמורות של הסוגיה לבין הסוגיה הביטחונית והשבחים שמחייבת טיפול אחר. לא מתקנים טעות בשפל מוסרי. תפרידו, החשיבה צריכה להיות שונה. עצם החשיבה על הפרדה בין אנשים לעלות בקו אוטובוס זו חשיבה מסוכנת שההשלכות
שלה... אוקיי, אני חושב שהבנו את שני הצדדים בעניין הזה.
אני מסכים איתך.
הגענו להסכמה.
אז יפה מאוד, סוגיה ביטחונית צריך לטפל בה בכלים הנכונים, ולא בלהיות בן אדם לא מוסרי, בן אדם שאני מבטל את האחר ורואה באחר שהוא לא מתאים לי, גזען. זה הכל.
מילה אחת, אני רק רוצה לאחל לתושבים רגע לפני חג השבוע למאזינים חג שבוע שמח, ואני מבטיח ומתחייב לכם, אני לא מפחד, ואני אעשה הכל כדי להשיב את הביטחון למתיישבים, לילדינו ולנו, ויפה שעה אחת קודם.
עיסאווי, מסכים עם המשפט הזה?
אני חג שמח כמובן, חג זה חג.
נו, אתם מסכימים בהכל, נו, זה בטעות, אתה במרץ והוא בליכוד.
אבל אני רוצה שנהיה בני אדם. זכויות אדם ואזרח צריכים להיות... אור לעינינו, זה מה שצריך להנחות אותנו. כל בעיה נמצא את הפתרון שלה.
אוקיי, אני מאחל לשניכם חג שמח, אורן חזן ועיסאווי פריג', הליכוד ומרץ. תודה לכם, ערב טוב. וגם הערב המהדורה שלנו מסתיימת עכשיו, מהדורות בנות שעה בעקבות התוכניות המיוחדות לקראת חג השבועות הקרב אלינו. זה הזמן להגיד תודה לישי פופובסקי, ותודה גם לעורך ולמפיק שלנו הערב אשר גרייבר. בשעה הזו שאנחנו מדברים, מתנהלת הפגנה מול אצטדיון ארנה בירושלים, נגד אירוע מיסיונרי שמתרחש שם. לא הספקנו לדבר על כך בהרחבה, אבל רבני השכונות משתתפים שם וקהל רב שנמצא שם. וגם על סקר מעניין שמוכיח כי רוב הציבור החרדי עובד, וגם עליו לא הספקנו לדבר, אולי מחר. אז שיהיה לכולכם ערב טוב, ורק בשורות טובות, להתראות.